אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, שר החוץ לשעבר, שר ביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, שלום.
שלום.
יום עצוב, שבוע עצוב. קודם כל אני מודה לך מקרב ליבי שהגעת לכאן, חשוב שנשמע אותך, ואני רוצה לשאול אותך. במשך שבועות אתה מטריע. ישבנו, דיברנו, הרשית לי להגיד את זה, אתה מטריע כבר הרבה זמן על זה שאנחנו כנראה הולכים למלחמה, ואף אחד לא שומע, ואף אחד לא רואה.
תרשה לי קודם כל באמת לחזק את עם ישראל, שאנחנו מגלים את הטוב שבנו ברגע של אמת. אני רואה שיעור התנדבות לצבא, למילואים, המתנדבים שאוספים כספים ומוצרים עבור החיילים וחיילי מילואים, באמת סולידריות שמזמן מזמן לא ראינו. וכמובן אני רוצה לחזק את כוחות הביטחון, את צה"ל, את כל השירותי הצלה למיניהם, שבאמת כולם פה עושים עבודה פשוט יוצאת מן הכלל. תראה, לגבי התראות, זה תמיד כתובת הייתה על הקיר. הלחימה התחילה, המלחמה התחילה 6:30 בבוקר שבת. עוד יום שישי יוצא הרעיון האחרון איתי בעיתון ידיעות אחרונות, ואני אומר, אנחנו כרגע במצב יותר גרוע מלפני מלחמת יום הכיפורים.
זה לפני שהתחילה המלחמה.
לפני שהתחילה המלחמה, יום לפני. וכל השבוע וכל הימים האחרונים אני מתריע. לפני זה אתה בוודאי זוכר, 12 יום היו מאומות על הגדר, בלוני תבירה, שריפות, מטענים, ירי אקדחים, ניסיונות לפרוץ את הגדר, ואף אחד לא מתקשר. אני הגעתי שם, אומר לראש מועצה גדי ירקוני, אומר, תקשיב, 12 יום, לא ראש ממשלה, לא שר הביטחון, אף שר, לא שלא מגיע, גם לא מתקשר לאף אחד מראשי מועצות לשאול מה שלומנו. גם אז דיברנו אותו, ויצא סרטון עם כל העזרה. אני חושב שגם מעבר לכך, מה שלפחות שמענו בתקשורת, שהייתה עזרה מצרית, היה ספק, כן היה, לא היה, שלשום שמעתי אחד מבכירים
סנאטורים
בארצות הברית, שהוא יושב ראש ועדת חוץ של הסנאט, ואומר, כן, הייתה התראה. אנחנו כבר דובר צהל ישר, שגם בלילה, בין שישי לשבת, כשהיו כבר כל הסימנים...
חיילים אמרו.
חיילים אמרו, וזה הגיע למעלה, אמרו, אז הוא שטויות, זה... אתם רואים צל ערים כערים. אני חושב שהיה פה ליקוי מאורות. הייתה אטימות. אבל כל הדברים האלו אנחנו חייבים לדחות אחרי המלחמה. כל המסקנות וכל החשבונות, הכל אחרי המלחמה. ברור שהייתה פה באמת תקלה רבתית, אבל כרגע זה לא הזמן. כרגע חייבים להתמקד בחיסול החמאס. חיסול כל ראשי החמאס, כל החיות אדם האלו, דינה מוות. וצריך, אני גם דיברתי אתמול, שחייבים להעביר את הלחימה לשטח האויב. זה לא יכול להימשך אצלנו. זה חייבים, אנחנו כבר מגיעים ליום שביעי של לחימה, זה חייב להיות להתקיים שם. חייבים לעבור למתקפה, חייבים...
אתה מתכוון כניסה יבשתית.
כניסה קרקעית. חייבים ליצור אזור חיץ ברוחב של קילומטר אחד לפחות לאורך כל הגבולות עם רצועת עזה, כל הגבולות עם רצועה, וזה דבר ראשוני. אבל שאלת איך זה קרה? תשמע, איך אומרים? אין כמו חטא יוהרה, ככה כתוב במקורות שלנו, אני חושב שהיה פה פשוט ליקוי מאורות.
תראה, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה לא מרבה לדבר, וכשאתה מתראיין, אתה עושה את זה מאוד בעדינות. ועכשיו אתה לא מתלהם, אתה לא אומר דברים שאנחנו עדיין שומעים אתה קורא לזה ליקוי מאורות, אבל אני, אם יורשה לי להגיד, זה הרבה מעבר לליקוי מאורות. אני חושב שזה המחדל הגדול ביותר, שהיה פה אי פעם, אולי אפילו לפני מלחמת יום כיפורים. אתה מסכים עם מה שאני אומר?
תראה, אנחנו עדיין לא מכירים את כל הממדים, לא יודעים כל הפרטים. ולכן אני מציע כרגע להתמקד במלחמה ובניצחון. אני אומר לך, בבוא היום המלחמה תסתיים, נצטרך באמת לעשות פה חשבון
איך
הנפש.
איך תסתיים?
זה חייב להסתיים, ואני בטוח שזה יסתיים בניצחון שלנו. ניצחון מוחץ.
ניצחון ברור, השאלה היא מה זה ניצחון? כיבוש עזה, הביטור שלה, מה זה ניצחון? למה תחשיב ניצחון?
אתה צודק, אני חושב שפה נורא חשוב להבהיר מה זה ניצחון. מבחינתי ניצחון, קודם כל זה חיסול חמאס. מה זה חיסול חמאס? חיסול חמאס זה אומר שאנחנו נכנסים קרקעית ומנקים את השטח, כולל כניסה קרקעית לעיר עזה. עיר עזה, שם נמצאים בעיקר מתחת,
מתחת
לאדמה, מתחת לאדמה, כל המפקדות, כל המוצבים. זה מין מפקדות מבטון, הכל מבוצר, ואי אפשר לעשות את זה רק מהאוויר. אם רוצים באמת לחסל את חמאס, אין מנוס, זה כניסה קרקעית, ויהיה לזה מחיר מאוד כבד. שלא יהיו אשליות. שלא פה יהיו אשליות, אנחנו נשלם מחיר. לצערי, בדם חיילינו.
היית
באמת? שנייה.
אוקיי.
אבל אין מנוס, אם אנחנו רוצים פעם אחת לסיים את זה, אין מנוס. תראה, אותו מהלך של התנתקות, הסתיים ב-22 לאוגוסט 2005, אם אני זוכר, עם פינוי נצרים. כבר ב-23 לספטמבר 2005 ערכנו מבצע ראשון, אז קראו לזה גשם ראשון. מאז 2005 נאלצנו להיכנס ל-15 מבצעים שונים. האחרון זה היה רק בחודש מאי. מגן וחץ מול ג'אד האסלאמי. ועכשיו מלחמה. אי אפשר ככה להמשיך. אם אנחנו רוצים להחזיר ביטחון לאזרחים, אם אנחנו רוצים שאנשים יחזרו לאזור הזה עוטף עזה, אם רוצים לשקם את הרתעה הישראלית, זה חייב להיות ניצחון מוחץ. כלומר, אנחנו מנקים את כל עזה. יתרה מזאת, אנחנו פשוט אומרים, זהו, תם עידן של הרפיסות והתרפסות, כל מה שראש הממשלה קרא מדיניות ההסדרה, אין יותר כסף קטרי, אין יותר מעבר כרם שלום,
אין חשמל, אין מים,
אין חשמל, צריך גם להבין אבסורד. תראה, כל הרכבים שאיתם מחבלים נכנסו למדינת ישראל,
זה הדלק של ישראל,
זה עבר באישור של ממשלת ישראל דרך מעבר כרם שלום. ראינו את הטרקטור הזה שהורס את המכשול, הוא עבר בכרם שלום באישור ממשלת ישראל. 70, בין 70 ל-80 אחוז מכל החומרים שמהם חמאס מייצר את הרקטות עברו בכרם שלום. זה כביכול מתכות וברזל לבנייה, וזה כביכול כימיקלים לחקלאות וכך הלאה. ולכן הדבר הזה חייב להסתיים. צריך להבין, גם כשנכנסים פועלים עזתים, על כל פועל חמאס גובה 600 שקל בחודש. סיכמו עם ממשלת ישראל דרך מתווכים על 30 אלף פועלים מראשון לינואר. לא יהיה פועל אחד יותר. אם סיכמו עם דרך עוד פעם מתווך המצרים, עם הקטרים, עם $17 מיליון בחודש, אסור שסנט אחד ייכנס. זה נקרא לחסל את חמאס. חייבים לרדוף אחרי כל ראשי החמאס בכל מקום בעולם. במלזיה, בלבנון, לא יודע, בקטר, בזמנו אחרי טבח ספורטאים במיונכן, גולדה מאיר קיבלה החלטה שכל אחד שהיה מעורב, הוא דינו למות. ובאמת לקח כמה שנים, חיסלנו את כולם. אותו דבר חייב להיות היום עם כל ראשי חמאס.
טוב, אז אמרת את זה, ואני עדיין ברשותך רוצה להקשות. כשאתה אומר כניסה לעזה, אתה יודע, המנהרות האלה, אתה אמרת, הן מבוטנות, הן נמצאות במעמקי האדמה, והכניסה לשם, אמרת גם, תגבה מחיר יקר. השאלה היא, ואתה אדוני שר הביטחון היית, האם ישנה תוכנית לכניסה לתוך המנהרות? ואם כן, אתה יכול להסביר לי מה, ייכנסו פנימה, ישחררו שם גזים, מה יעשו שם בדיוק?
תראה, אני לא יודע איזה תוכניות קיימות. מה שברור שצריך קודם הכנה משמעותית, הכנה משמעותית זה פצצות חדרות בונקרים. זה חייב להיות פצצות, אבל לא פצצה כמו היום.
יש לנו?
יש לנו, ויש לנו פחות או יותר גם הבנה איפה רוב המנהרות, וצריך קודם כל הכנה עם פצצות חדרות בונקרים. אבל באופן כללי, כרגע, בלי להיכנס פרטים, אין לנו מנוס, אין לנו ברירה אחרת. אני אומר לך, אין לנו ברירה אחרת. אם אנחנו רוצים להשתקם, ואנחנו רוצים לשקם את ההרתעה שלנו, וגם לפה לעלות מורל, זה חייב להסתיים, שבאמת חיסלנו את חמאס, את כל ראשי החמאס, או רוב ראשי החמאס, בטח אלו שנמצאים בתוך הרצועה, זה לא יכול להיות אחרת. אחרת, אתה יודע, אומרים שפרצה קורית לגנב. חולשה מזמינה מתקפה, מזמינה פרובוקציות, ופה חייבים להראות לכולם שעדיף לא להתעסק איתנו.
נתניהו בהצהרה משותפת עם גנץ וגלנד אומרים כך, עברנו להתקפה, כל איש חמאס הוא בן מוות, נחסל אותו כפי שהעולם חיסל את דאש. ואני פה רוצה לשאול אותך, בעצם הם אומרים מה שאתה אומר כבר הרבה מאוד שנים.
א', אני תמיד אומר עדיף מאוחר מאשר אף פעם. דבר שני, ואני מניח שזאת הכוונה לגבי כניסתנו לממשלה.
אתה רואה? קלטתי לדעת חכמים.
הפוך, אני קלטתי לדעת גדולים. אבל באופן כללי, תראה, כשהתחילה מלחמה, באותו יום אמרתי, אין קואליציה, אין אופוזיציה, כל עוד מלחמה נמשכת, אנחנו תומכים בממשלה. יתרה מזאת, אנחנו גם עברנו, אחרי ששמענו את ראש הממשלה ושר הביטחון, שהם מדברים על חיסול החמאס סוף סוף. לא חיסול מטרות החמאס, ולא חיסול תשתיות החמאס.
זה בדיוק מה שאתה אומר.
אלא חיסול החמאס, אני אומר, גם בהצבעה שהייתה על הקמת ממשלת חירום תמכנו, אנחנו תומכים בממשלה, בקואליציה, בלי שום תנאי.
למה אתה לא נכנס?
סליחה, בלי שום תנאי, בלי שום בקשה. אנחנו לא רוצים, אין לנו שום דרישה להסכם קואליציוני, לא מבקשים להיות שרים, לא רוצים ועדות, לא רוצים שום תמורה. אנחנו תומכים חד וחלק. תראה, הממשלה הזאת מונעת 38 שרים.
נו, ו?
להיות 30... שר 39 זה פשוט אין לזה שום...
חבר קבינט?
סליחה, אין לזה שום
מהניסיון
משמעות.
מהניסיון שלך?
להיות חבר מספר 15 אין משמעות.
ובצדק... לא, אבל יש קבינט מצומצם.
קבינט מצומצם,
זה לא 15 איש.
בצדק שמרו את המקום ליושב ראש אופוזיציה, ולא צריך לנפח מעבר לזה. כבר יש שם שני משקיפים. אז לכן אני אומר... כל פורום שיזמינו אותי, שירצו אותי, שירצו לשמוע דעתי, אני מתייצב מיד.
יזמינו אותך להצטרף לקבינט?
אף אחד גם לא יזמינו אותי להצטרף, ואנחנו לא קופים את עצמנו. אני אומר בלי שום קשר, אנחנו תומכים בכל מאמץ לחסל את חמאס. קיבלו שישה חברי כנסת, סיעה של שישה ח"כים, ואנחנו אומרים לא רוצים כלום, לא רוצים שום תמורה, תומכים ללא תמורה. בלי לקבל תפקידים, בלי לקבל תקציבים.
תשמע, אני שומע כבר את האירופאים, לפחות פה ושם, שאומרים, לפחות לפתוח איזשהו מסדרון, שמעתי את מזכיר האום שאומר, לפתוח מסדרון הומניטרי להעברה של מים ומזון. מה אתה אומר?
אני עוד פעם, יש מעבר רפיח למצרים, תפתחו מסדרון הומניטרי למצרים.
הם לא יכולים, כי ישראל אמרה, אם אתם תפתחו את מעבר רפיח, אנחנו נפציץ את המסעיות.
אז תשמע, זאת בעיה של העולם. כרגע, אני התכוונתי לאחר סיום המלחמה. אמרתי, גם לאחר סיום המלחמה, אסור שמעבר ארז יפתח, שמעבר כרם שלום יפתח. אסור לנו לספק חשמל ומים, וכל מה שירצו, שיקבלו דרך מעבר רפיח. כרגע, אין שום סיבה, תשמע, מדובר בחיות אדם. אני לא רוצה עוד פעם לחזור לכל הזוועות שראינו. השבועים שלנו נמצאים שם בתנאי זוועה, ואין שום סיבה שאנחנו לאותם חיות אדם נספק מים, חשמל או משהו. תראה, את מי הם רצחו ראשונים?
את הילדים.
את אותם אנשים במעבר כרם שלום, שרק יום לפני זה העבירו לשם דלקים וסחורות ומוצרים עבור תושבי עזה. הם הראשונים שנרצחו על ידי חיות אדם מהחמאס. ולכן אין לו שום מחויבות. אין כזה חוק בינלאומי שיכול להכריח אותנו לתת להם, להניק להם משהו.
איבט, אתה יודע...
אני אגב גם לא מבין למה עד היום לא השמידו את נמל עזה. אנחנו רואים כל פעם סירות או ניסיון בסירות, כל פעם ניסיון של המחבלים באותם סירות להגיע לזיקים, להגיע לשם. חייבים להשמיד את נמל עזה עם כל הסירות, עם כל הכלים שנמצאים שם.
כן.
אתה יודע, אני גם לא מבין למשל עוד כמה דברים. אני אזכיר רק אחד. ב-2018 שר הביטחון פנים היה גלעד ארדן. והוא באישור ראש הממשלה מקים ועדת קטבי לבחינת תנאי כליה של האסירים הביטחוניים.
כן. בינואר, לא יצא מזה שום דבר.
בינואר 2019 הונח דוח קטבי על
שולחן הממשלה. והוא נשאר שם כדוח.
והוא נשאר, קבורת חמור.
כן.
אני לא מבין למה עכשיו לא מאמצים את זה. תראה, מעולם...
מה כתוב בדוח הזה?
יש שם בדיוק פרמטרים, איך צריך... תראה, יש כמה דוחות שלא אימצו, ואני לא... עוד פעם, אני מבין למה זה... לא יודע, פחד, הניסיון כל הזמן לקנות את השקט, אבל דוח, קודם כל, שמגר, בנושא שבויים ונעדרים, אני מ-2012, ומ-2019, כמובן, הדוח של קטבי. זה ממשלה, ממשלת נתניהו, גם בהקשר של דוח שמגר ודוח קטבי הזמינה, צריך לאמץ אותם. צריך לאמץ אותם.
שאומר זה... מה? לא כולם זוכרים.
שם באמת יש הקשחה משמעותית.
של תנאי הרי... האסירים
כן,
ושחרור שבויים.
כמו שצריך להיות.
נכון.
כמו שצריך להיות. זה לא... תראה, אנשים שלנו בתנאים זוועתיים, בשבי של חיות אדם, ופה כל המחבלים של חמאס...
אתמול סגרו להם את המים החמים, לפחות לפי התקשורת.
יושבים בתנאי של בית מלון. זה לא יכול להיות.
תראה, אני מבין מה שאתה אומר. אני רציתי להגיד, בהמשך למה שאתה אומר, גם להגיד איזושהי מילה טובה על ערביי ישראל, שחששנו וכך הלאה, והם יושבים ואפילו תומכים בלחימה. שמעתי הצהרות של... אנשים מרכזיים בחברה הערבית שאומרים,
תראה,
אנחנו תומכים.
גם פה יש לרחתי דבר שמשום מה לא מטפלים בו. בשבת, אחרי שהתחילה מלחמה, היו קריאות של מועדזינים בהרבה מאוד מסגדים, למרות לתקוף.
אבל הערבי ישראל לא עשו את זה.
אני מניח שגם היום יהיו כאלו קריאות, ופה השבק משטרה צריכים להרח כל מי שקורא לתמוך בחמאס, להרוג יהודים, לתקוף אנשי כוחות הביטחון, צריך לעצור אותו מיד.
תראה, אני רואה או צופה בטלוויזיות הזרות. יש פה ושם רעיונות של חברי כנסת, שרים, אבל אני לא רואה ממש הסברה. אתה חושב שההסברה שלנו מספקת?
תראה, יש לנו שרת ההסברה, יש מטה הסברה לאומי ליד לשכת ראש הממשלה, יש לנו מרכז ההסברה, יש משרד החוץ.
רון דרמר זה... מופיע הרבה בטלוויזיה הזרה ומדבר כן, יפה.
לא, רון דרמר זה באמת one man show. הוא שר, לא יודע, לעניינים מיוחדים, לא יודע, גם הגדרה שלו. שר ללוטי.
לעניינים אסטרטגיים.
לעניינים אסטרטגיים, הוא מופיע. אבל מעבר לרון דרמר יש לנו שורה של גופים.
את לפיד ראיתי.
כן, יש משרד התפוצות, יש כמו שאמרתי משרד ההסברה, יש מרכז ההסברה, יש מטה הסברה לאומי, יש מספיק גופים. מישהו צריך לעשות סדר. אחד הבעיות, לפחות עד עכשיו, ואני שומע את זה גם מראשי ערים, וביקרתי באשקלון ובעוד כמה מקומות, שאומרים לי, אין פשוט ניהול. חייבים פה לעשות תאום. יש בדרך כלל במקרים כאלה, מנכ״ל משרד ראש ממשלה, לוקח אחריות, והוא מתאם ה... פעולות ממשלה בארץ, יש לנו מתאם פעולות ממשלה בשטחים, יש מנכ״ל משרד ראש ממשלה, שתפקידו להיות מתאם פעולות ממשלה בארץ.
אני רוצה לעבור לגזרה הצפונית. במהלך שנים, גם ברעיונות שנתת לי כאן, אמרת, יש חשש גדול מאוד שאם החיזבאללה ייכנסו למערכה, אנחנו נהיה בבעיה גדולה מאוד של טילים, חלקם אפילו מדויקים, למקומות אסטרטגיים. ואני רואה שבוע ימים מתחילת המלחמה, אנשים בשקט. פה ושם הם מנסים, מה איך הם קראו לזה בטלוויזיה? ריקוד הקיפודים, אבל זה לא באמת התקפה, וזה לא באמת שהם נכנסים לתוך המערכה הזאת. והשאלה שלי, כאדם שמכיר את המטריה, זה... הסיכון שהם ייכנסו עכשיו בשלב מאוחר, איך אתה מעריך אותו?
קודם כל, פה המקום להודות לנשיא ארצות הברית ולארצות הברית שיצרו פה גורם מרתיע.
משוואה חדשה.
לא, גורם הרתעה משמעותי, ג'רלד פורד, הנושאת מטוסים.
ואייזנהאואר וצריך... שבדרך לכאן.
קודם ג'רלד פורד.
נכון, וצריך... אני כבר כאן.
צריך להבין מה זה נושאת מטוסים, מישהו לא ראה, זה מין ארמדה. זה...
אני הייתי על הנימיץ.
נימיץ.
זה... אני הייתי על הנימיץ לפני שנים.
כן.
שזה פשוט מטורף, 5,000 חיילים.
לא, זה לא רק חיילים, זה הרבה
אני... כן.
אוניות, מלחמה
משחטות,
מסביב. משחטות.
75 מטוסי קרב על ה...
75 מטוסי קרב, אלפי טילים, זה לא...
כן, זה, זה עיר שלמה.
זה לא עיר שלמה, זה בסיס צבאי ענק. עם כל הכלים הכי מתקדמים שרק אפשר
כלי
לדמיין.
כלי תום ארוק.
הכל מה שרק אפשר לדמיין, וזה, וגם ההצהרות של נשיא ארצות הברית, פעמיים...
שלא זה, תנסו אותם.
זה דברים ש...
שלא תנסו אותנו, כן. זה אף נשיא לא אמר אף פעם.
כן, אף אחד לא יכול להתעלם מהזהרות האלה. אז,
אתה יודע, איבט, כן. ראית בוודאי את הסרט גולדה,
כן.
ואתה מודע למה שהיה שמה, וגולדה מאיר התחננה לקיסינג'ר, תשלחו לנו, אנחנו נמצאים לפני אולי השמדה, והתחננה עד שהסכימו לשלוח את הרכבת האווירית. שונה לגמרי. ובאמת, כל הכבוד הנשיא.
תראה, ביידן היה עוד...
סנאטור צעיר.
עוד סנאטור, לא צעיר, אבל הוא אמר...
50 שנה עדיין צעיר.
לא חייבים להיות... אתה לא חייב להיות יהודי כדי להיות ציוני.
ציוני, כן.
והוא באמת איש ציוני שמאמין במדינת ישראל, ידיד גדול של העם היהודי, ולכן צריך להעריך, וגם כמה אנשים צריכים לבקש סליחה, אני לא אזכיר את כמה חכים
ש... לא צריך.
זלזלו ואמרו...
כן, בוא נעזוב את זה.
נעזוב את
אמרנו
זה.
אמרנו שהחשבונות יגיעו כן. אחר כך, אבל אני רוצה לשאול, תראה, הם שלחו לפה ארמדה שלמה, לא, זה לא רק כן. אמרת נושאת מטוסים, והשאלה היא, האם זה נועד באמת לאיים עליהם, ובאמת אם חלילה חיזבאללה יתחיל או ייכנס למערכה, האם אנחנו נראה מלחמה בין ארצות הברית לבין החיזבאללה ואולי איראן?
תראה, קודם כל זה גורם מרתיע, כמו שאמרתי, אבל אין לי ספק, אם תתחיל מלחמה בהיקף רחב, חיזבאללה, סוריה, אולי איראן, ארצות הברית תפעל. הייתה פה הצהרה פומבית.
תפעל מה זה אומר.
תקשיב, הם יכולים לשגר בו זמני אלפי טילים לכל יד, הם יכולים להרים עשרות מטוסים שהתחילו להפציץ. יש להם כמובן אוניות שכמות הארטילריה או תותחים או כלים על אותם משחטת או פשוט אותם פריגטות יכולים לראות מהים על החוף טונות של פגזים, פגזים רציניים, כולל חודרי בונקרים, וכמובן מטוסים עם יש להם מלאי הכי גדול בעולם של הפצצות חודרי בונקרים. לא...
אימור שלך, חיזבאללה ייכנס למערכה?
תראה, אנחנו פה לא מאמרים, אנחנו מעריכים.
אוקיי, הערכה שלך.
הערכה שלי שזה אי אפשר לבטל את האפשרות כזאת.
שזה אומר?
שזה עוד פעם תלוי מה יקרה בלחימה, בעזה, כמה מהר נתקדם, עד כמה נהיה נחושים, אבל בהחלט חייבים לקחת בחשבון שחיזבאללה תיכנס לזירה.
מה הערכה שלך לגבי איראן?
עוד פעם, אני... לא רואה את איראנים
נכנסים. אני פונה לך בכובע של שר הביטחון לשעבר.
תראה, מה שברור שאיראנים הפעילו קודם כל לחץ על חיזבאללה.
זה ברור שהם היו מתואמים.
ואם מישהו ייכנס ראשון זה חיזבאללה, אחר כך באמת אף אחד לא יודע.
תראה, היו ידיעות, שמועות, תגיד לי בבקשה, אתה בוודאי יודע, האם באמת הם הפעילו את מערך הסייבר ועברו בכך את כל התעבורה בין המאוזים שלנו, הבסיסים שלנו, לבין הקריה?
תראה, א', אני לא יודע.
ואם אתה יודע, אתה לא היית אומר לי.
אני לא יודע, ואם אתה שואל אותי, הערכה שלי, שחמאס פה פעל באופן עצמאי, בלי סיוע איראני.
מילים... חשובות מאוד.
כן.
והערכה שלך מתבססת על?
אני חושב שחמאס התקדם מאוד, אנחנו אפשרנו לו להתקדם, והלקח הכי חשוב, לא לאפשר התעצמות לאף ארגון טרור שגובל במדינת ישראל. אנחנו שנים ניסינו לקנות שטח, שקט, תראה. אני חושב שהיה אפשר למנוע היה אפשר למנוע את המציאות הנוראית שאנחנו נמצאים כאן היום. ישיבת קבינט, 13 לנובמבר 2018, שאני דורש לעשות מהלך התקפי קשה מול חמאס, ראש הממשלה מתנגד ומעביר בניגוד לדעתי החלטה לא לפעול, לעשות הפסקת, להגיע להפסקת אש. ב-14 לנובמבר 2018 אני מתפטר מתפקידי במחאה, מתפקידי כשר הביטחון. ואז במסיבת עיתונאים אני אומר, הפסקת אש עם חמאס היא קנייה לטרור. אנחנו כרגע קונים שקט בטווח קצר. ומפקירים את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל לטווח ארוך. זה נאמר ב-14 לנובמבר במסיבת עיתונאים, אתה יודע, ארכיון זוכר הכל, היום בעידן אינטרנט אפשר...
תראה, אני לא מצליח להבין. אתה שר ביטחון, אתה רואה את כל הדברים שראש ממשלה חשוף אליהם, אתה רואה את כל אותם דברים שראש אמן חשוף אליהם, ואתה אדם היחיד שיודע לנתח את זה?
אני מניח שאני לא אדם היחיד.
אז תסביר לי.
אבל מי ששם בצמרת כנראה הייתי יחיד.
לא זה כנראה... קודם כל הצבא. בוא נגיד, תראה. הצבא מביא חומרים לשר הביטחון ולראש הממשלה.
בוא נגיד ככה, בלי להיכנס לפרטים באותה הצבעה, אני הייתי לבד. גם הצבא והרמטכ"ל וכל האלופים היו בעמדה הפוכה משלי.
למה?
זה אני לא יכול להסביר.
קונספציה עוד פעם?
אני חושב שעוד פעם קונספציה שגויה.
זאת אומרת, אתה מדבר כבר לא על התקופה הזאת שאתה אחרי, אלא אתה עוד לפני. ואני רואה שהקונספציה הזאת היא במהלך שנים, גם כשאתה שם ואתה היחידי שמדבר, אתה אומר, אבל גם לפני שאתה שם כשר ביטחון, גם אחרי, והיו עוד כמה רמטכ"לים, אזנקוט, גנץ, מה, גם הם לא הבינו את העסק?
תראה, אמרנו, אנחנו כל החשבונות נעשה אחר כך.
לא, אני רק שואל, אתה יודע,
המסקנות,
כי אנחנו לוקחים את זה מאותו רגע.
כל הניתוחים, כל המסקנות נעשה אחר כך.
גרציה לוי התמנה רק לאחרונה, אבל
אני
אנחנו...
אני מציע שכולנו נתמקד כרגע...
אבל מותר לשאול את השאלות עדיין, תשמע, כרגע אדם אנחנו... רותח וה... השאלות חייבות להישאל.
וכל ההחלטות חייבות להיות עדיין שקולות, למרות שאדם רותח, הכל צריך לקבל בראש קר ולא בלב חם. לב חם זה טוב למקומות אחרים. במלחמה חייבים לפעול עם ראש קר ולקבל החלטה רק באופן שקול, לא אמוציונלי.
טוב, שאלה אחרונה ברשותך. השבועים. תראה, יושבים שם, אנחנו לא יודעים כמה, למעלה מ-100 שבועים. והם מאיימים שהם יפגעו בשבועים אם אנחנו ניכנס לתוך עזה עם טנקים. והשאלה הנשאלת היא, האם זה צריך להיות שיקול? איך באמת מתכללים את ההודעות האלה שלהם עם הפחד והסכנה שהם יפגעו בשבועים שלנו, שזה נשים, ילדים, מבוגרים, זקנים, כל מה שאתה רוצה, ו... איך עובדים כאשר הפחד באמת שהם יהרגו אותם?
תראה, חמאס תמיד משתמש בשבועים כנשק פסיכולוגי נגדנו. וזה צריך לקחת בחשבון כל הזמן, ולכן אסור לשחק לידם.
היום שר ביטחון.
שנייה, אני מסרב בכלל לדון בשאלה של שבועים ונעדרים באולפנים של רדיו או טלוויזיה, לא משנה. צריך להבין שזה הנקודה הכי רגישה. זה העצבים החשופים של מדינה שלמה, של עם שלם. והאויב יודע את זה ומנצל את זה. וצריך פה כל מה שעושים לעשות הרחק מזרקורים, הרחק מאולפנים, וכל השיקולים בהקשר הזה חייבים להיות באמת רחוקים מדיון הציבורי.
יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, שר החוץ לשעבר, אני מאוד מודה לך.
תודה.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.